נפתח באיגרת השנייה לפטרוס. אגב, חווי, מה קורה עם שרה ו... בר? אה, הוא במילואים. אה, לא ידעתי. נזכור גם אותו. בסדר. טוב, השנייה לפטרוס, פרק ג', נעשה חזרה קצרה. אני לא יודע כמה נספיק היום, כמה שנספיק, אנחנו לא ממהרים, פעם בה נמשיך, אבל נקרא מפסוק 3-9 בשלב זה. 3-9, עמוד 442. ודעו זאת לכם ראשונה, כי באחרית הימים יבואו לעצים, ההולכים אחרי תאוות נפשם והתלוצצו למור. היה הבטחת בואו, כי מאז שכבו האבות, הכל עומד כמו מראשית הבריאה. ונסתר מהם, באשר לא יובו לדעת, כי מקדם קמו השמיים וארץ, בדבר אלוהים, מן המים ועל ידי המים. ובמים עבדה תבל מאז, כי נשטפה במי המבול. גם השמיים וארץ אשר לפנינו, נצפנו ודברו, והם שמורים לאש ליום הדין ועבוד אנשי הרשע. וזאת האחת, אל תעלה מכם אהובים, כי יום אחד כאלף שנים בעיני אדוני, ואלף שנים כיום אחד. ולא יהיה אחר אדוני את אשר הבטיח, כאשר יש חושבים אותה לאיחור, כי אך העריך אפו בעבורנו, ולא יחפוץ בעבוד איש, כי בפנות כולם לתשובה. כבר בתקופה של פטרוס, היו אנשים שלגלגו וצחקו. ישוע הבטיח שהוא יחזור, ישוע פעם שנייה. איפה הוא? עוברת שנה, שנתיים, חמש, עשר, הוא לא חוזר. ומאז... המשיכו לעבור לא רק עשרות, גם מאות שנים, עד היום קרוב לאלפיים שנה. ואנשים לועגים, בזים, צוחקים, לא יודע אם שמתם לב. כל כמה שנים מתפרסם בתקשורת מועד אחר על קץ העולם, שמעתם? דיברו נח 2012, כל מי ב-2000 גם, וזה לא קורה. ואנשים צוחקים, מזלזלים, הנה אתם רואים, כל מיני נבואות והשערות, ותאריכים שאנשים מחשבים מצורות שלא קורה כלום, זה הכל שטויות. הוא לא יבוא, ישוע, תמשיכו לחכות ולהאמין, נבין שעבור רוב האנשים ביאתו השנייה של ישוע זה שטות מוחלטת. צחוקים על זה, שלא נתפלא. עצוב מאוד, אבל זה המצב, מה שפטרוס אומר. ואומרים, מאז שכבו האבות אין שינוי, כבר כמה אלפי שנים, העולם ממשיך להתנהל פחות או יותר באותה צורה. מסביר להם, פטרוס, זה לא נכון. היה מבול. המבול היה בערך 1,500 שנה אחרי הבריאה, פחות או יותר. היה מבול, איך שהוא מסביר כאן. ואלוהים השמיד את בני האדם. האמת שלפי חושבים על המבול זה דבר שהוא בלתי נתפס. זקנים, נשים, נשים בהיריון, תינוקות, אין רחמים. כולם פרט לנו ומשפחתו. זה משהו לא יאומן. השמדה טוטלית של בני אדם ורוב החיים בעולם הזה. וכפי שאנחנו יודעים, המבול שינה לחלוטין את מה שקורה כאן על פני כדור הארץ, זה ברור לגמרי. היום אנחנו לא מסוגלים לדעת בדיוק מה היו התנאים בעולם הזה לפני המבול, זה בלתי אפשרי. הכל השתנה, שימו לב איך שהוא אומר את כאן, כל כך יפה. הוא אומר, עבדה תבל, פסוק 8, עבדה תבל. זה ביטוי שמעיד באמת על השמדה טוטלית. לא משהו קטן. ועל ידי המים. עכשיו אנחנו בעצם, אלוהים עשה את זה, להביא עונש נורא על בני האדם, על כל הרשע והחטאים שלהם. וזה הכנה לקראת מה שעומד לקרות בהמשך. מה שהמבול זה קרה. ממשיך פטרוס ואומר, פסוק 7. גם השמיים וארץ אשר לפנינו, נצפנו בדברו והם שמורים לאש ליום הדין ועבוד אנשי הרשע. השמיים וארץ שאנחנו חיים כאן, שמיים מעלינו, ארץ שאנחנו יושבים עליה, הם שמורים. לצפון זה לשמור. שמורים, אלוהים שומר אותם, למה? שימו להם מה שכתוב כאן. לאש, ליום הדין. שלא תהיה נבנות. מה שכתוב כאן, ימלא בצורה שלמה. כמו שאלוהים בדברו, ברא את הכל, הוא עכשיו בדברו אומר שהשמיים והארץ יישרפו. וזה יקרה. ותן נדבר על הפרטים מתי זה יקרה. עכשיו, תשימו לב כמה דברים חשובים כאן. אנחנו יודעים שאחרי המבול, הטראומה שקרתה בעולם שלנו, אלוהים הבטיח שיותר לא יביא את המבול. אתם זוכרים את זה? מי זוכר? הוא קראת ברית בין נוח לבינו, ומי זוכר מה הסימן של הברית? הקשת. כל פעם אנחנו רואים בחורף, מדי פעם הופיע קשת יפה עם כל הצבעים היפים שלה. זה מזכיר לנו את הברית שאלוהים קראת עם נוח. יותר הוא לא ישמיד את העולם הזה על ידי מבול, לא, הוא הבטיח את זה. על ידי מה כן? על ידי אש. וכפי שנראה, למרבה הצער, השמדה שמצפה לעולם הזה היא הרבה יותר חמורה מה שקרתה בזמן המבול. אין מה להשוות בכלל, כפי שנראה בהמשך. משהו היום ונורא, היום ונורא. עכשיו, עוד כמה דברים שאנחנו קוראים כאן. הוא אומר, הם שמורים ליום הדין ועבוד נשם. מה זה יום הדין? אם תסתכלו בפסוק 10, כתוב, בוא יבוא יום אדוני. אז מי שלא יהיה יום הדין ויום אדוני, זה אותו הדבר. יש, אגב, המון המון שמות נוספים לביטוי יום אדוני. זה מופיע גם בתנ"ך, גם בברית חדשה, פעמים רבות. מה זה יום הדין? האם זה יום של 24 שעות? ברור שלא. זה תקופה. איך אנחנו יודעים? זה מכל ההקשרים. אם פעם תעשו שיעורי בית ברצינות, תמצאו רק כמה שעות טובות, זה לוקח זמן. תקראו טוב, תעזרו בקונקורדנציה, תקראו טוב את כל הפרטים על יום אדוני, ואתם תראו שמדובר על תקופה. אני רק אזכיר כמה דברים על תקופה יחסית ארוכה. יש לך מושג מתי התקופה הזאת אמורה להתחיל? יש פה רמז, עבוד אנשי הרשע. אתם יודעים פחות או יותר? אני חושב זה די ברור. אלוהים בינתיים שותק. הוא לא מגיב. הוא מאפשר לאנשים לעשות ככל העולה לרוחם. הוא מבליג. עד שיבוא יום הדין. לפי כל מה שאלוהים גילה לנו, אנחנו מבינים שיבוא שלב שבו הוא יתחיל לשפוט את בני אדם במכות קשות ביותר. ואני מדבר עכשיו על תחילת שבע שנות הצרה. אני אזכיר לכולם, מדובר בחזון יוחנן, מכות שנקראות שבע חותמות, אחר כך שבע שופרות, אחרי זה שבע קערות. 21 מכות שמי שקורא אותם קשה לו לישון בלילה. קשה לתאר את העונש שאלוהים מכין לבני האדם. עכשיו, אם אתם דבקו, אני לא ארחיב יותר מדי, הביטוי הזה, יום אדוני, יש אליו התייחסות במקומות רבים, ואני אזכיר רק כמה דברים שכתובים לגביו. תשימו לב, המון דברים, אני אזכיר רק חלק מהם, כדי שנבין על מה מדובר. ככה, יום חושך ואפלה, יום ענן וערפל, הכל מטושטש לגמרי, יום אדוני הגדול והנורא, יום מר, יום עברה, עברה זה זעם, קר של אלוהים, יום צרה ומצוקה, יום אכזרי, יום שואה. יש עוד אגב, אני לא הכרתי את כולם, בלי מחות, שוב, בחזון יוחנן, זה ההתחלה של הדברים, זה עדיין לא הסוף. אנחנו מבינים שיום אדוני, כדאי שנבין את זה, הוא מתחיל להבנתי בתחילת תקופת הצרות, זה משקע קץ העולם. אחרי זה הוא נמשך לאלף שנים המילניום, יש נבואות על יום אדוני שמתייחסות לאלף השנים, כדאי לבדוק את זה. וזה ממשיך הלאה, גם לפי מה שנראה כאן, מיד לאחר המילניום, מי שמכיר בסוף המילניום, יש מלחמת גוג ומגוג, מי שזוכר, וכוללת מלחמת גוג ומגוג, השנייה אני קורא לה, שבה כל אלה שבאים לירושלים יושמדו, תרד אש, כולל השטן, שיושלח לגיהנום. ומיד לאחר מכן, כדור הארץ הזה יישרף באש. זאת אומרת שיום אדוני כולל תקופה ארוכה שמעל אלף שנה. תקופה ארוכה. וכאן הדגש שהוא מדבר כאן, עבוד אנשי הרשע. אנחנו צריכים להבין, אלוהים יש לו סבלנות לא תרתוח כפי שנראה מיד, אבל יבוא זמן שהוא יסגור חשבון. וכשהוא יסגור חשבון לבני האדם, כבר אין רחבים. תקראו בחזון יוחנן, אנשים יבקשו שהערים ייפלו עליהם ויקברו אותם חיים לנסות להימלט ממשפט אלוהים. הם יבקשו את המוות, אבל המוות יברח מהם, הם לא יוכלו למות. זה משהו שהיום לא ניתן לתאר במילים. למרות הרגיעה היחסית שבה אנחנו חיים, יבוא זמן שאלוהים ישמיד את כל הרשעים, כל אלה שמסרבים להאמין בישוע ולשוב בתשובה. אוי ואבוי להם. כשנגיע לפסוק 10 אני ארחיב בנושא הזה, אני לא רוצה עכשיו יותר מדי. טוב, אז זה כעת. נבוא לפסוק הבא 8. וזאת האחת, אל תעלה מכם אהובים, כי יום אחד כאלף שנים בני אדוני, ואלף שנים ביום אחד. בואו נסביר שנבין את קנה המידה של אלוהים. אני אומר, באמת, אם לנו לדבר אלוהים, לא היינו מבינים הרבה דברים, איך אפשר להבין? אנחנו באופן טבעי בוחנים הכל בעיניים אנושיות. זה מה שאנחנו יודעים, זה המציאות שלנו. אלף שנים עבורנו זה המון המון זמן. זה הרבה דורות שחיים ומתים אחד אחרי השני. מה מזיר פטרוס? אלף שנים עבורנו זה כמו יום אחד בין אלוהים. יום אחד. אתם יודעים למה? אלוהים נמצא במימד אחר לגמרי שנקרא נצח. זה מימד שאנחנו לא מסוגלים להבין בשכל המוגבל. נצח דבר שהוא לא מוגבל. אין עוד חלב, אין עוד סוף. אנחנו לא יכולים לקלוט את זה. מה זה אלף שנים בעיני אלוהים הנצחי? תחשוב, מה זה עבורנו פחות משנייה? זה כלום. לעומת החיים שלנו, עשרות שנים. מה זה שנייה? מה זה פחות? נבין, הקנה מידה שונה לחלוטין. הוא בא להסביר לנו את זה. אלף שנות המילנו, בין אלוהים זה יום אחד, נכון? תראו, אני אגיע לזה גם, רק רגע. לנו זה הרבה זמן, אני מסכים, אלף שנים. שוב, אם אנחנו באמת מאמינים, ואנחנו מדגישים לא פעם, ומנסים לעבור לשלב הנצח, עד כמה שאנחנו יכולים בצורה מוגבלת, זה הכי חשוב. זה נצח. מיליונים, מיליארד, אין ספור שנים. זה לא ייגמר. ואיך שאנחנו לא פעם אומרים, בעולם הזה זה לא כל כך משנה. אם אדם יותר טוב לו, פחות טוב לו, אז מה? אפילו גם אנשים, אני לא מזלזל, לא פעם סובלים שנים ועשרות שנים. אין מה להשוות את זה בכלל לנצח. זה שיבואו במובן הפשטני, כמובן. אין מה להשוות. עכשיו, שלא נחשוב שאלף שנים עבור אלוהים זה יום אחד. זה הרבה פחות. איך אנחנו יודעים את זה? האם אלף שנים כיום אחד מוזכר גם בתנ״ך, אתם יודעים? מוזכר. תפתחו פסוק שכדאי להכיר אותו, קשור לזה בתהילים, פרק 90, צדיק, מזמור צדיק, זה מה שיפה, אני לא אקרא את כל הקטע, תקראו את זה בבית, מזמור צדיק, 90, פסוק 4, עמוד 1016. שימו לב. אלף ושש עשרה, מזמור צדיק זה 90, פסוק 4. כי אלף שנים בעיניך, בעיני אדוני, כיום אתמול כי עבר, יעבור, והשמורה בלילה. אז פה דוד, תשימו לב, תפילה למשה איש האלוהים. מה הוא מסביר? שוב הוא מזכיר את אותו ביטוי שפטרוס אומר, 1,000 שנים כיום אחד שעבר. אתם יודעים, לפעמים אני אנסה לחשוב על אתמול, זה עבר כל כך מהר, נעלם, יום אחד נעלם כלא היה. אנחנו לפעמים שוכחים מה עשינו בדיוק. לפעמים שבוע עובר, החיים עוברים מהר מאוד. אז פה הוא שוב חוזר לאותו, 1,000 שנים כיום אחד, הוא ממשיך ואומר, השמורה בלילה. יודעים מה זה השמורה? נהגו לחלק בתקופה ההיא, את הלילה, לשלוש השמורות, 3 חלקים. הלילה פחות או יותר 12 שעות, וכל השמורה בערך 4 שעות, פחות או יותר. אז עכשיו אומר, לא יום של נניח 24 או 12 שעות, הרבה פחות, רק כ4 שעות. 1,000 שנים בין אלוהים זה משהו כמו 4 שעות עבורנו. מה זה 4 שעות? זה כלום. יש עוד מקום שבו בעצם הזמן הארוך שלנו הוא כמעט כלום בין אלוהים. אתם יודעים למה אני מתכוון? הרבה פחות מהשמורה. כדאי להכיר גם את זה, לקבל טיפה מימד שאיך אלוהים רואה את הזמן. תפתחו רגע אחד, באמת נחמד, בחזון, כבר אני אגיד לכם איפה. כן, שנייה אחת. לא, אני חושב שהתבלבד ביעקב, דקה, אני כבר אגיד לכם. שנייה אחת. עוד רגע. כן, עוד רגע אחד. יש לי כאן הרבה מקומות. תן לי עוד שנייה. 11. לא. בהגיעת לעברים זה אמור להיות, כבר נמצא לכם. הגיעת לעברים, כן. הגיעת לעברים זה פרק 10, פרק י. כן, הגיעת לעברים, פרק י, 10, עמוד 418, פסוק 37. פסוק מאוד מעניין בהקשר שלנו עכשיו. שוב, אל העברים, פרק 10, פסוק 37. שימו לב מה שהוא אומר כאן. כי עוד מעט רגע, והבא יבוא, לא, יהיה אחר. תראה, מה זה רגע, אתם יודעים? האם רגע זה שנייה? לא בדיוק. רגע זה זמן קצר, אבל לא מוגדר. לא מוגדר. משהו מאוד קצר. שנייה, אולי 2 שניות, אני יודע. מאוד מאוד קצר. עכשיו, המחבר של העברים, הוא מדבר על רגע, זמן מאוד מאוד קצר. ומה הוא אומר? הבא... עוד מעט רגע, והבא יבוא לא יאחר. למה הוא מתכוון לדעתכם? למה? ביאתו השנייה של ישוע. מאז שהוא כותב את האיגרת, עד ביאתו השנייה, עברו כמעט 2,000 שנה. זאת עובדה, ישוע עדיין לא בא פעם שנייה. איך קורא לזה לתקופה הזאת? רגע. לכן הוא מסביר, פטר, זה, תבינו, שזה לא יעלה, תבינו מה קורה כאן. תנסו לנסות לראות דברים איך שאלוהים רואה, לא איך שאתם. שוב, עד כמה שאנחנו יכולים. אז עבורנו 6,000 שנה מאז הבריאה זה הרבה זמן, הרבה מאוד זמן, כבני אדם, אנחנו רואים כמה עשרות שנים בדרך כלל. עבור אלוהים מה זה? 6 ימים. ולמעשה הרבה הרבה פחות. רק כדי, על דרך הציורית, בא להמחיש את זה. בכלל, כדי שנבין, אני לא יודע אם חשבתי על זה פעם, אני לא פעם חשבתי על זה, כשחושבים על מושג הנצח, שוב אני אומר בצורה זהירה, עד כמה שאנחנו יכולים להבין בצורה מוגבלת. נצח זה דבר, אין לו התחלה ואין סוף. כל העולם הזה שבו אנחנו חיים, מהבריאה עד הקץ שלו, עד שהוא יישרף, ואלוהים יברא ארץ חדשה, שמיים חדשים, זה בערך 7,000 שנה. 7,000 שנה. כלומר, כאילו כמה שניות בעיני אלוהים, כל הקטע של העולם הזה, עם כל מיליארדים של בני אדם וכל מה שקורה כאן, כמעט כלום בעיני אלוהים. בהשוואה למימד הנצחי שבו אלוהים נמצא, זה לא נפס. זהו זה. וזה הסתיים. הופיע, נעלם. עכשיו, לפי אחד ההסברים, אני חושב שיש בזה משהו. אומרים כך, עברנו 6,000 זה המון זמן. ו... איך אלוהים רואה את זה? כי שישה ימים. אנחנו יודעים שאלוהים ברא את השמיים את הארץ בשישה ימים, כמו שכתוב בראשית, וביום השביעי השבתון הונח. אולי אפשר להשליך את זה בעמדה מסיימת, אני חושב זה די מתאים, לכך שמבחינתנו, השישה ימים האלה זה 6,000 שנה, לפי הספירה היהודית, אתם יודעים כמה זמן עבר מבריאת העולם? יש לכם מושג? אי תפשין אין תת. אי זה תבדקו, אני כבר אגיד לכם, בדקתי בדיוק. לפי הספירה היהודית, כמעט 5,800 שנה. האם היהודים יודעים בדיוק מתי להתחיל לספור? אף אחד לא היה כאן בבריאה, ברור שלא. הם פחות הם מעריכים, כל מיני חשבונות. אבל אני חושב שהם די קרובים. בלי מחוד, מה שברור, כבר קרוב ל-6,000 שנה עברו. וכנראה שהיום השביעי, השבתון, זה המילניום. בהחלט נראה סביר, לפי ההסבר הזה. זה אומר, אם באמת אנחנו עוקבים אחרי הזמנים האלה של אלוהים, שישה ימים לקראת היום השביעי, זה אומר, זה עוד אחד הסימנים, ויש רבים אחרים, שביאתו השנייה של ישוע לעולם קרובה. כי אנחנו קרוב ל-6,000 שנה. זה דבר מעניין כשלעצמו. שוב, אני אומר את זה בזהירות, יכול להיות שאפשר להסביר את זה גם בצורה הזאת. יכול להיות. אז אם אני חוזר לפסוק 9 או 8, כן? ראיתם, שנבין איך אלוהים רואה את הדברים, ואני רוצה לעבור לפסוק הבא, פסוק 9. ולא יאחר אדוני את אשר הבטיח, כאשר יש חושבים אותה לאיחור, אך העריך אפו בעבורנו, ולא יחפוץ בעבוד איש, כי בפנות כולם לתשובה. שלא נחשוב בטעות שאלוהים הוא כמונו. אנחנו לא פעם דוחים דברים, לא עומדים בלוח הזמנים, מבטיחים ולא מקיימים. אלוהים הוא לא כזה. אל תחשבו. מה שאלוהים קבע שיקרה, זה יקרה. כשיגיע הזמן. למה עדיין, ישוע עדיין לא בא, לפי מה שכתוב כאן? מסיבה פשוטה. אלוהים רוצה, תשים לפסוק הזה, שכל בני האדם יבשו. זה רצונו. אלוהים לא רוצה שאדם אחד יגיע לאש גיהנום. אף בן אדם. זה הדבר הכי נורא שאפשר להגיע אליו. כי אלוהים הוא אהבה. אבל הוא לא מכריח. הוא נותן לכל בן אדם, תבחר ותחליט בעצמך. כן או לא. ולצערי הרב, רוב האנשים, הם בוחרים שלא להאמין. מקשים את ליבם. עכשיו, אלוהים יש לו סבלנות שאנחנו לא קולטים אותה. יודעים, דווקא אנחנו יודעים שבשנים האחרונות החטא והתאומה בעולם גוברים בקצב מזורז, מה שנקרא. אנחנו מתקרבים כמו לימים של סדום ועמורה, כבר ממש בתוכם, הייתי אומר. אלוהים רואה את כל הזוהמה הזאת, כל החטאים, כל התאומה, הוא יודע את הכל. והוא לא מגיב. הוא מאפשר לזה להמשיך. למה? לאפשר לעוד ועוד אנשים לשוב בתשובה. עוד ועוד. כי ברגע שיבוא הקץ, גמרנו. לא תהיה, יש אפשרות שאי אפשר לשוב בתשובה. רק המשפט, העונש הנורא. וברור לנו, אני מעריך שכל יום יש אנשים בעולם ששווים בתשובה מאמינים באלוהים, בישוע, אני ככה מאמין. אז כל יום עוד אנשים נוספים. הוא לא רוצה אף אחד שיובד, אף אחד. עכשיו, לפי הגישה הזאת, הוא יחש שזה יימשך עוד אלפי שנים, עשרות אלפי, אני לא יודע עד מתי. האם אנחנו מבינים שיש דדליין, כלומר, נקודה סיום שבה אלוהים יותר לא יאפשר לבני אדם? מתי נקודת הסיום הזאת? אני אתן לכם שתי תשובות, לפי דבר אלוהים. התשובה האחת, ישוע אומר בצורה מאוד ברורה, אתם לא צריכים לפתור, אני רשמתי כאן שאני אקל לכם ב... כן. אני אקרא לכם ממתי כ"ד פסוק 14, אתם לא יכולים לפתוח, ישוע אומר ככה. ותיקרא בשורת המלכות הזאת בתבל כולה לעדות לכל הגויים, ואחר יבוא הקץ. תזכרו את זה. אחד הסימנים לקץ שבשורת ישוע תופץ בכל העולם. שוב, זה אחד הסימנים המקדימים את הקץ. ישוע אומר מפורשות. אני מקווה שאתם יודעים שלפני 100-200 שנה חלק גדול מהעולם בכלל לא ישמע לישוע בברית חדשה. ובעשרות שנים האחרונות יש מאמץ אדיר להגיע לכל מקום על פני כדור הארץ, כולל השבטים הכי נידחים עם הבשורה. מושקע בזה המון כסף ומאמץ. ולמה ישוע אומר? שכל אנשים ישמעו את בשורת הישוע, בשורת החסד, לאפשר להם להאמין ולהיוושע. ואחרי שכולם ישמעו, מי שלא רוצה, לוקח את כל האחריות על עצמו. אז זה הדבר אחד. לכן, לפי הסימן הזה, אנחנו קרובים לקץ. קרובים מאוד לקץ. היום הבשורה מגיעה כמעט לכל מקום בעולם. זאת עובדה. דבר שני, חשבתי שתפתחו, באמת מעניין בקשר לכך, באמת מעניין. שוב, אני לוקח דבר אלוהי, מנסה להבין אותו כמה שאפשר. בחזון יוחנן, פרק וב, נקרא מ-9 עד 11, שלושה פסוקים, 9, 10 ו-11, עמוד 462. תראו כאן דבר מאוד מעניין. שוב, חזון יוחנן, פרק 6, פרק וב, מ-9 עד 11. מדובר על החותם החמישי. הוא חפיתחו החותם החמישי, והירא מתחת למזבח את נפשות התבוכים על דבר האלוהים ועל העדות אשר הייתה להם. ויזעקו בקול גדול ויאמרו, עד מתי אדוני הקדוש והאמיתי לא תשפוט ולא תיקום את דמנו מיושבי הארץ? ויותן לאיש איש מהם סמלות לבנות, ויאמר אליהם לנוח עוד זמן מעט, עד מלות מספר העבדים חבריהם ואחיהם העתידים להרג כמוהם. זה באמת, אני חושב שיש כאן אמת מאוד מעניינת. פה מדובר על תקופת הצרות, תחילת תקופת הצרות, זה החותם החמישי. ניתן להבין ש... מאמינים בישוע ירדפו עד מוות, ויוחנן רואה בחזון את הנפשות של אלה שנטבחו, ששחטו אותם בגלל אמונתם, מתחת המזבח בשמיים. אנחנו קשה לנו לתאר איזה רדיפה קשה תהיה נגד המאמינים בתקופת צר המשיח. משהו שלא היה כמותו. ואנשים יסבלו ויעונו וימותו ביסורים קשים מאוד, אחד אחרי השני, ואלוהים יאפשר את זה. למדנו פרק י"ג חזון נוחן, מי שהולך בחרב, שילך בחרב, יהרג. אלוהים לא יגן על המאמינים, ייתן להם למות. על קידוש שמו, זה כתוב מפורשות. ואלה שמתו, הנפשות שהן זועקות, עד מתי, אתה לא נוקם את דמנו? כל יום עוד ועוד מאמינים בישוע מוצאים לאורג בגלל אמונותיו. אלוהים לא מגיב, הוא מאפשר לזה לקרות. הם זועקים עד מתי? מתי נקמה? הרי לי נקם ושילם, אמר אדוני, והוא לא עושה כלום. מה התשובה? שמתם להם מנת. עד מלוא מספר אלה שיהרגו כמותם. אז אלוהים יתחיל למקום. עוד מעט, חכו עוד קצת, עוד לא, זה, המספר עדיין לא הושלם. חלק גדול כן, הוא לא הושלם. חכו עוד קצת, כשמספר הרוגים יושלם, אז אלוהים יגיב. זה דבר מאוד מעניין. אני לכם, מה שאני מבין מתוך הדבר הזה גם, אני חושב שזה די ברור. הרי אלוהים יודע את הכל, אנחנו מדגישים את זה פעם אחר פעם. אני מבין שלפני שאלוהים ברא את היקום, הוא החליט כמה בני אדם יחיו בעולם הזה. עד האחרון שבהם, בדיוק הוא החליט. שום דבר לא מפתיע אותו. הוא החליט כמה וכמה מיליארדים, לא יודע, מאות מיליארדים, לא יודע כמה, לא משהו. הוא החליט עד האחרון שבהם. עכשיו, לגבי הקץ, אלוהים מחליט שהמספר הזה שהוא קבע מקדם, שהמספר הזה יושלם של האנשים שהוא קבע שיוולדו בעולם הזה, יבוא הדין. במקביל, אני חוזר, הבשורה תופץ בכל העולם, כדי שכל מי שנמצא יוכל לשמוע, ואז... יבוא עונש. ככה אני מבין את זה. ולכן, שום דבר כאן לא מקרי. הכל בשליטה המוחלטת של אלוהים. אני אגיד לכם עוד דבר, אני אומר את זה עכשיו באופן אישי, אני מאוד נזהר. אתם יודעים שבעולם שלנו, מתבצעות כל יום המון הפלות. בטח, גם בארץ, גם בעולם, דואל מספרים עצומים. הריונות עוברים שמופלים בשלבים שונים, בכלל לא נולדים. נשים רבות בחורות לעשות הפלה. והעוברים האלה מתים, הם בכלל לא מספיקים להיוולד. זה הדבר המזעזע כשלעצמו. ואמרו לי שהנשים, כל מי שמורה בזה, ייתן על זה את הדין. אסור לעשות הפלה. זה רצח, פשוטו כמשמעו. אז מה היו בין שלושה חודשים? הוא לא יצור חי? ברור שהוא חי. אני אגיד לכם, למרות מה שבני אדם עושים וגורמים למותם של אין ספור עוברים כאלה, אני מבין, זאת התפיסה שלי, אני אומר את זה מאוד בזהירות, שאלוהים, למרות מה שאנשים עושים, כל העוברים שמופלים ומתים, אלוהים ידאג שהמספר שהוא קבע מקדם של אלה שיחיו בעולם הזה, הוא יתמלא. כך אני מאמין, בני אדם, אין להם שום אפשרות לשבש את התוכנית שלהם. אין כזה דבר. מה שהוא החליט זה יקרה, למרות מה שהם עושים, והם ייתנו את הדין על המעשים שלהם. בואו נראה איפה הגענו. כן. טוב. אני עכשיו רק יתחיל אולי, יש לנו עוד כמה דקות, חמש, אני לא רוצה לגלוש. רק נתחיל, אני חוזר לשני הפטרוס, פסוק 10, וזה נעצור כמה דקות, טוב. אני חוזר לפסוק 10, יש לו שני חלקים, נדבר חלק הראשון. בוא יבוא יום אדוני כגנב בלילה. אני אומר, כל אחד מאיתנו שיודע מה זה הפתעה, אם מישהו מאיתנו הופתע בחייו, פתאום קרה משהו שלא ציפינו לו, דבר רע, מאוד מאוד לא פשוט. מה שקרה עכשיו עם רודריגו וסופי, אתם יודעים, למה זה כל כך קשה? זה בא בהפתעה מוחלטת לכולם, לכולם. אתה לא מעכל את זה. אלוהים פה מגלה לנו שביאתו השנייה של ישוע, שקשורה גם לעבוד אנשי הרשע, לעונש, יהיה בהפתעה מוחלטת. לא יהיו שום סימנים מקדימים, שום התראה, אלוהים לא ייתן. זה יקרה בבת אחת. והאנשים שיהיו כאן כשזה יקרה, הם יהיו להבנתי בהלם טוטלי. הם לא יהיו מסוגלים להקל את מה שקורה. זה יקרה בפתאומיות ובעוצמה שלא הייתה כמותה מאז בריאת העולם. בדניאל כתוב, עת צרה שלא הייתה מיות גוי. לא היה דבר כזה. עכשיו, לגבי ההפתעה הגדולה הזאת, אני מבקש נפתח רק מקום אחד, בראשונה לתסלוניקים. שימו לב, זה כדאי להכיר את המקום הזה בהקשר לכך. ראשונה לתסלוניקים, פרק ה', נקרא מההתחלה, משתיים עד שש, טוב. ראשונה לתסלוניקים, עמוד 382. שימו לב. ועל דבר העיתים והזמנים אין צורך לכתוב לכם, אחי. הלא אף אתם ידעתם היטב כי יום אדוני כגנב בלילה כן בו יבוא. אותו דבר, יום אדוני. כבית אומרם שלום ושלווה יבוא אליהם השבר פתאום כחבלים אל ההרה ולא יוכלו להימלט. אבל אתם אחי אינכם בחושך שישיג אתכם היום כגנב. לא נמשיך הלאה. מספיק כאן. עכשיו תראו דבר מעניין. כמו שגנב בא בלילה, בהפתעה מוחלטת, ככה יבוא יום אדוני. אני חייב להגיד לצערי, אצלנו לדירה שלנו, פה ברמת גן, פרצו פעמיים בלילה. פעמיים, האמת שאף אחד מאיתנו לא שם לב. גנב בא, אני אולי בשלוש לפנות בוקר, כולם ישנים לכמה דקות. תודה לי שלא הספיק לגנוב הרבה, והסתלק. בבוקר הבנו מה קורה אחרי שקמנו. הפתעה מוחלטת, כולם ישנים. זה מה שיקר, כמו גנה, כמו אישה בהיריון, היא מתכוננת לקראת הלידה, פתאום, אני לא מכיר את זה, כמובן, מתחילים הצירים, בהפתעה. היא לא יודעת מתי בדיוק, לפני הלידה, פתאום מתחילה להרגיש צירים. הפתעה, לא יודעים מתי זה, ביום, בלילה, אי אפשר לדעת. כל רגע זה יכול לקרות לקראת סוף ההיריון. ככה זה יקרה. זאת אומרת, תהיה כאן הפתעה מוחלטת לגבי יום אדוני. דבר נוסף שכתוב, שמתם לב, ניתן להבין שזה יקרה בזמן שיש שלום בעולם. תקופה רגועה. הוא אומר את זה כאן מאוד ברור. בית אומרם שלום ושלווה יבוא להם, השבר פתאום. זה לא כמו תקופה של מלחמות נוריות וכל מיני דברים קשים שקורים. לא, תקופה רגועה. אין כזה שלום יחסי בעולם, רגוע, והכל נראה נפלא. ואז זה יקרה. לכן הפתעתי כל כך גדולה. שלמה אני אומר את זה? כשישוע מדבר על ההילקחות בכמה מקומות, מתי ומקומות אחרים, הוא בעצם אומר דבר מאוד דומה. שמתם לב? כדאי לקשר את שני הדברים האלה. אומר, בשעה שלא תדמו, יבוא בן האדם. כל אלה שנוסעים לעשות חשבונות, חבל על הזמן, מה יודעים, אף אחד לא יודע מתי זה יהיה. בשלא תדמו, אבל כל הזמן תשקדו. ואיך שקראנו כאן, מי שכל הזמן שוקד, זה לא יפתיע אותו. אנחנו מוכנים. כמה מאמינים רדומים בעולם היו? מיליונים. מה, הם באמת מוכנים ביותר השנייה? ממש לא. אותם זה יפתיע. מי שבאמת מאמין אמיתי, הוא כל הזמן ערני ושוקד, ומוכן לביאתו של ישוע לקחת אותו. אני מזכיר לכם, ישוע אומר זה מפרשות, כמו בזמן נוח, וכמו בזמן לוט, חיים רגילים. אנשים מתחתנים, אוכלים, שותים, עובדים, פתאום זה קרה. המבול וגם השמדת סדום ועמורה. אם אנחנו מנסים לחבר את שני הדברים האלה, מה שאני מנסה להבין, ואני אומר מאוד בזהירות, אני מפרש מדגיש מאוד בזהירות, כנראה שמה שיקרה בקט זה הדבר הבא. בשלב מסוים, בפתאומיות, זאת אומרת שאנחנו לא יודעים מתי זה יהיה, ישוע יבוא ויקח לשמיים את המאמנים והמאמנות האמיתיים בתקופה רגועה. שתיים יהיו במיטה, אחד ילקח, השני יישאר. שתיים בשדה, אתם יודעים? עבור העולם בהפתעה מוחלטת. ומיד לאחר מכן, לפי מה שאנחנו קוראים כאן, יתחיל יום אדוני. כי מעניין ששני מראות אלה הם מוזכרים באותו הקשר של מרגוע ושקט וחיים רגילים לגמרי. וזה מאוד מתאים גם ליתר נבואות כמובן, שאלוהים ברוב חסדו יציל אותנו, זה כתוב בהרבה מקומות, משעת הניסיון שעתידה לבוא על תבל כולה, חזה נוחן זה כתוב ברור. למחות, מה אני רוצה לומר? להמשיך להתמיד. בסבלנות, לאט לאט. כשיבוא היום הזה ההילקחות, שלא נהיה מופתעים ונהיה מוכנים, והלוואי שנזכה להילקח, כי אז להבנתי אלוהים יתחיל להניש את בני האדם האלה בצורה הקשה ביותר. ואלה שלא נלקחו, כל אותם מאמינים לא רציניים, הם יבואו תקופת הצרות ויצטרכו לשלם בחייהם על חוסר צייתנותם וביטחונם בישוע המשיח. בואו נעצור כאן, בפעם הבאה אני אמשיך את הפסוק הזה ונתקדם.